גל ובן כספית. שידור מיוחד ממרכז השיקום לנפגעי המלחמה בבית החולים שיבא תל השומר.
צריך להתחיל בגדול.
זה הרגע להתחיל?
כן.
זה הרגע להתחיל. זה הלילה לא קל עבר על בן צ'וק.
דווקא הייתי בכדורסל, היה אחלה.
הוא סוער והוא אומר אחלה. אבל
בתוכו
הוא יודע שהמצב קשה, וזה לא פשוט, לא פשוט. בוקר טוב, אנחנו בשיקום של תל השומר.
לא שומעים אותך.
אתה חושב שרוצים לרמוז לנו משהו, או שזה...
קודם כל, אנחנו כבר בני בית פה.
כן.
כמה, שלישי, רביעי, חמישי, איזה שידור זה שלנו פה?
לא זוכר.
שנית זה מקום... מה? שלישי, שר אומר. זה באמת מקום של התעלות רוח. בכל פעם שאתה בא לפה, אתה פוגש את האנשים. ונכון, המצב קשה, המצב מאוד קשה, אבל לא מהיום ולא...
אבל המקום נותן פרופורציה. כן. המקום נותן פרופורציה. ראיתי שאחרי זה...
חד משמעית.
התחילו לקרוא הבוקר למלחמת אזרחים. אילן שילוח ראיתי, מפלרטט עם מלחמת אזרחים, עמי דרור לדעתי, כל מיני כאלה, אתה יודע, שמדברים על מלחמה. אני מציע לאנשים האלה, בוא נגיד את זה ככה, איך אני אגיד את זה בצורה עדינה? קודם כל, ראיתי שהוא אומר שלא הייתה דמוקרטיה... כן, שלא היה במלחמת אזרחים. קודם כל, זה לא נכון. אני מציע ללמוד היסטוריה. לפני שאנחנו קובעים עובדות היסטוריות, כדאי ללמוד היסטוריה. זה יכול לעזור. זה יכול לעזור, כי אתה לא עושה טעויות.
אז עכשיו אתה גם היסטוריון.
כן. כלומר, יש מדינות דמוקרטיות שלא הייתה בהן מלחמת אזרחים, מר שילוח. למשל, קנדה. אוקיי? למשל, אוסטרליה. בסדר? בוא נתחיל בזה. נתחיל בזה במדינות שלא הייתה בהן מלחמת אזרחים, והן דמוקרטיות למרות. זה דבר ראשון. דבר שני,
אנחנו באמת, כשאני מסתכל פה מסביב, אני אומר, זה קנדה אחד לאחד, כן. שלא נדבר על אוסטרליה, כן.
כן, יפה. בוא, במקום, אני לא הייתי מתחלף עכשיו עם קנדה, אפרופו טראמפ, כן?
בוא, הוא כבר התקפל מרוב השטויות שלו עם מול קנדה.
דבר שני, אם אתה גר בבית ששווה עשרות מיליונים בצהלה, לא הייתי ממהר להכריז על מלחמת אזרחים. יש לך יותר מה להפסיד, בסדר? ככל שיש לך יותר מה להפסיד, היית פחות ממהר לקרוא למלחמת אזרחים. זה דבר שני. הדבר השלישי והאחרון, כי בסך הכל גם אתה צריך לדבר פה הבוקר בזה, אתה יודע, בסך הכל זה תוכנית זוגית, זוגית זה קטע שצריך להתחלק, אין מה לעשות, זה הקטע.
למה אני לא שומע אותך טוב? זה אני או שזה הווליום הוא שומע? השאלה אם במאזינים שומעים, כי אני אשמח אם לא.
הדבר השלישי, אני מציע באמת, אני מציע, לא, הייתי
קרוב. Now you're talking.
לא, אבל זה ככה כל, זה שנים ככה, שהוא מנמיך אותי יחסית אליך.
אתה משומח, כן.
אתה מבין? הדבר השלישי הוא החשוב באמת. רבותיי, אני מציע לכם להתאפס קצת. ואפרופו לימוד היסטוריה, תלכו תלמדו מה המשמעות של מלחמת אזרחים. לכו תראו מה קרה בספרד, כן? לכו תראו מה קרה בברזיל, לכו תראו מה קרה בארצות הברית, תבינו כמה אנשים נרצחו, נהרגו, שילמו בחייהם, אפרופו שאנחנו פה היום בשיקום, איזה זוועות, כן? זו מלחמת אזרחים, וכמה נורא הדבר הזה, לפני שאתם ככה במחי יד, מכריזים פה על מלחמות אזרחים. צריך להיות מטומטם מושלם, גס רוח ואוויל משריש בשביל לקרוא למלחמת אזרחים. אז אני מציע, לפני שתעצרו על ידי המשטרה, לחזור בכם. תודה, בוקר טוב, יישר כוח, כפיים בבקשה, תודה. אין פה קהל, בפטריוטים יש קהל. הנה, בבקשה, הנה, החיילת מחה כפיים.
תוציא לברק זהב
ותענה. ברק זהב. שר, קפה לא קיבלתי, בורקס לא קיבלתי.
היית, תבוא בזמן, תקבל.
התפללתי, מה?
אני מתפלל פה משש בבוקר. ברק זהב ואני אענה לו. קודם כל, יש דבר אחד קורה, אפרופו קנדה, שולח לי מישהו ציוץ של יואב זהבי. קנדה would block US access to Pornhub, a Canadian-owned site in trade war escalates. בקיצור, הם הולכים לחסום את הגישה של האמריקאים לאתר הפורנו הפופולרי פורנהאב. עכשיו, גם אני לומד עכשיו שהוא קנדי.
וואלה.
וזה נשק, הוא כותב יואב זהבי, נשק יום הדין. אז זה אחד. זה כדי לצחוק.
כן. אני מניח שטראמפ יוכל להתמודד עם זה.
אני מניח שלא. אם מישהו לא יוכל להתמודד, נדמה לי שעכשיו אתה איימת בזה שישרפו לאילן שילוח את הבית. אני מקווה שהוא ידע לטפל בזה. זה אחד. שתיים, כבר אתה מדבר על בתים, אז אנחנו יודעים מאיפה הכסף של אילן שילוח. יש לו משרד פרסום הגדול בישראל. אנחנו לא יודעים מאיפה הכסף של משפחת נתניהו, שיש לה רק וילה מטורפת, לא פחות יקרה בקיסריה, בית פרטי יקר מאוד בירושלים, עוד דירה בירושלים, יקרה מאוד ברחוב עזה, שם ברחביה, או שאני יודע איך קוראים לשכונה הזו, זה שתיים. שלוש, אף אחד, אבל אף אחד לא קרא למלחמת אזרחים. להפך, אנחנו מאוד מפחדים ממלחמת אזרחים, ומי שמוביל אותנו למלחמה הזו, זה מי שהוביל אותנו לשבעה באוקטובר, לשריפה בכרמל, לאסון מירון, לכל שאר הדברים הנחמדים מאוד שקוראים לנו On His Watch. ולסיום, כי אנחנו היום בשיקום, יש לנו פצועים וזה, עשיתי לעצמי, ניסיתי בלילה, אחרי שהפועל ניצחו וגמרתי לכתוב את הטור, לעשות רשימה, ואני אשמח אם תעזור לי,
כן.
של כל מי שתפר תיקים לנתניהו. אז ככה, זה התחיל במשטרה, עוד שהייתה משטרה, עם החקירות והכל. אפילו אני יכול לזרוק פה שמות של חוקרים, אני לא אעשה את זה. רוני אלשך, כמובן, איש הימין, הדתי, עם הכיפה, שהיה מתנחל, ונתניהו עצמו מינה אותו. ליאת בן ארי, מנדלבליט, שי ניצן, עכשיו אתמול הצטרף השב"כ, כבר יש כאלה שאומרים שהשב"כ תופר לנתניהו תיקים, וכמובן אפשר ללכת לקטנים, לי, ניר חפץ, דרוקר, כל התקשורת, גדעון סער תפר לו תיקים עד שהוא חזר חזרה, גלי בערב מיירה, ועדת החקירה למאירון, ועדת החקירה לצוללות, יולי תירוש הטובעת, השמאל, יאיר גולן, הדבר גמן, בקדנציה הראשונה גם המדי והמתנות, גם שם תפרו לו תיקים, אלקים רובינשטיין, אלה חסון תפרה לו את התיק של ברון חברון כשהיא עוד הייתה עיתונאית, מוטי גילת, הפרקליטות של אז. הגעתי למסקנה, אינון, קודם כל, כשכולם תופרים לך תיקים, סימן אולי שמגיע לך תיק, שנית, זה בכלל מתפרה פה, זה לא מדינה. מתפרה, כולנו תופרים כל היום. למה כולם תופרים למסקנה הזה תיקים? לאורך עשרות שנים.
אולי יכול להיות שרודפים אותו?
וואלה, אוי, תשמע, זה עמד לי על קצה הלשון.
כן, בדיוק.
ותמיד, אבל מדור לדור, לדור לדור.
מי התיישב פה?
מי התיישב? הבן אדם הלך,
הגיע. בן אדם התיישב.
התיישב בשולחן.
זה הקטע, תבין.
דבר אלינו.
דולב סלע, דולב סלע. בוא נראה את הליינאפ.
הוא יספר לך.
אוקיי, מי אתה בעצם דולב סלע?
אז אני מאושפז פה בתל השומר.
כן.
נפצעתי לפני 4.5 חודשים קשה בעזה.
וואלה, איפה?
ליד ג'באליה.
באיזה יחידה?
שירדתי ביחידה הרב-ממדית.
אופה.
מכירים את היחידה?
כן. אני מסתכל עליך, אני רואה שחטפת.
אביב כוכבי הקים אותה. מה זה היחידה הרב-ממדית?
אז זה יחידת קומנדו חדשה בצהל. אביב כוכבי הקים אותה. יחידה שפועלת בעומק האויב.
עם כל מיני דברים מתוחכמים כזה, נכון?
כן. שמשלבת בתוכה
זה הרבה. כאילו לחימה עתידנית.
נכון.
רגע, מה קרה לך קודם כל? מה...
הוא קרא לו מה שקרה לו, אני מסתכל עליו, זה רב ומדי.
זה רב וכן, רב מערכתי.
בפעילות שלנו, במהלך סריקה של בניין, תוך כדי שאנחנו עולים לקומה השנייה, עלינו על מיתן, אני הייתי הרביעי בכוח, ברגע הפיצוץ צפתי מהקומה השנייה החוצה.
מחוץ לבניין?
די.
כן.
אשכרה, עפת מקומה שנייה ונחתת על ה... אתה זוכר את זה?
ברגע הפיצוץ אני לא זוכר כלום. 4 חברים שלי נהרגו.
וואו.
אני הייתי הרביעי, 3 ראשונים נהרגו.
וואו.
ובנוסף גם האחרון בחוליה נהרג שכל הקומה קרסה עליו. הפציעה שלי, קודם כל הגעתי לבית חולים שאני לא זוכר כלום.
האחרון זה אחד אחריך?
לא, האחרון שהיה בזה.
לא, חשבתי שמי 5, אוקיי.
הגעתי לבית חולים שאני לא זוכר כלום. אני...
לאיזה בית חולים ראשון הגעת?
תל השומר.
לפה.
כן.
מסוק?
מסוק. אני לא זוכר כלום, לא יודע ש4 חברים שלי נהרגו. הפציעה שלי איבדתי את הראייה בעין שמאל. חטפתי רסיסים בפנים ובראש. כאבי ראש חזקים מהרסיסים. כתף, אני לא יכול להרים. זה קצת על הפציעה שלי. ואני פה כבר 4.5.
רגע, עין, כתף, שאתה לא יכול להרים, ו...
רסיסים בראש ובפנים.
כן, אני רואה. איך אתה?
בסדר גמור. אתה יודע, בהתחלה זה היה לא פשוט. שכך מודיעים לי מה שקרה, שאני לא זוכר כלום. זה דבר שלא פשוט להתמודד איתו. אז אני חושב שהתקופה הראשונה שלי פה הייתה מאוד קשה. ולאט לאט השלמתי עם מה שקרה.
מה, היית בדיכאון בהתחלה?
כן, בסוף גם היה לי את ה... למה זה קרה לי? למה אני, דווקא אני נשארתי בחיים?
אה, זה האיסורים מצפון האלה של ארבעה חבר'ה שלך.
כן.
ואנחנו יודעים מה זה להיות בחבר'ה ביחידה כזו. זה קשר דם שלא עובר לעולם, שהם נרגו ואתה נשארת חי.
כן, במיוחד שאתה גם היית הכי קרוב למיתן ש...
אתה אמרת שהמיתן התפוצץ כשאתם עולים מקומה ראשונה לשנייה, זאת אומרת, מיתן בתוך הבית.
כן.
אוקיי.
ו... אז כן, זה דבר שהוא לא פשוט. אני... היום... שאחרי זה, לפני זה, שלא הבנתי למה זה דווקא קרה לי, הבנתי שבסוף אני צריך להסתכל על הצד החיובי, שאני כאן. אני חושב שלקחתי גם את הפציעה שלי לדבר שהוא מחזק אנשים אחרים.
מה אתה עושה?
אני מעביר הרצאות לכלל האנשים, אם זה בתי ספר, אז אני מעודד בני נוער להתגייס לקרבי. אם זה בתי סוהר שיצא לי להיות, אז אני מביא תקווה לאסירים איך לצאת מהקשיים שהם נמצאים שם. עוזר לאנשים עם קשיים בלימודים, משפחה, עבודה. דרך הפציעה שאני עברתי. אני מבית שען.
וואלה.
ואתה עברת פציעה איזה חודשיים לפני הגיוס, שיכולת לה... לא היית צריך בכלל להגיע לקרבי, נכון?
כן, אז אני חוויתי שברי מאמץ.
למה? כי התאמנת.
התאמנתי. סיימתי
קיצור, מורל.
כן. סיימתי בית ספר במטרה שאני אגיע לסיירת גולני.
אה, רצית סיירת גולני.
רציתי סיירת גולני, היה לי חצי שנה. אני מוצא את עצמי שלושה חודשים לפני הגיוס עם שברי מאמץ. והרופאים אומרים לי, אסור לך להתאמן. אמרתי, מה אני צריך לעשות בשביל להגיע מוכן לגיבוש?
זה כואב שברי מאמץ.
זה מאוד כואב. לא הייתי יכול ללכת, לא הייתי יכול לרוץ. כל פעם שהייתי חוזר לרוץ.
כואב, איפה היה לך בשוקיים?
כן. ואמרתי לעצמי מה אני צריך לעשות בשביל להגיע מוכן לגיבוש. אמרתי, טוב, אני אמשיך להגיע לכושר קרבי, אבל לא עם נעלי ספורט, עם מחברת ועט. אני ארשום בעצם איך הם מתנהגים שקשה להם. אם הם חוזרים מעשרה ספרינטים, הם נראים גמורים, או שהם נראים כמו לוחמים, מוכנים לספרינט הבא. ככה בעצם עשיתי. והתגייסתי לגולני, עשיתי את הגיבוש והתקבלתי לרב ומדית.
והיית מבסוט שם?
בהתחלה, אתה יודע, בסוף אתה מגיע ליחידה שלא כל כך חצית אותה, אבל לאט לאט אני מבסוט שהגעתי לשם. אני שמח שזה קרה לי. וזה
שמח יחיד... שזה קרה לי?
לא, שהוא הגיע לשם.
שהגעתי ליחידה.
אוקיי.
לא שהוא נפצע.
כן. כן, זה אחלה יחידה. אני מבסוט שהייתי שם.
מה בהמשך? אתה בעצם, אתה כבר לא תחזור לצבא שאני טועה.
כן, אני השתחררתי כבר. בהמשך, שמע, אם היית אומר לי שאני אעשה הרצאות ויחטוף ספר, אז...
ועוד בבתי סוהר גם הרצאות.
כן, בכל מקום, אבל בסוף לאן שהחיים יבילו אותי, אני אלך ו...
ואתה בן 20.
אני בן 20.
זאת אומרת, אתה מבין, ינון?
כן, כבר יש אחריו סיפור...
הוא כבר אחרי כל האירוע, הוא עוד בן 20.
כבר עבר הרבה בחיים.
איך המשפחה קיבלה את זה, הורים? כמה אחים ואחיות אתם?
אז אני הבכור, אחותי, תצפיתנית.
וואו, איפה?
במעבר גבול ברדן.
היא התגייסה אחרי השבעה באוקטובר?
כן.
להתגייס להיות תצפיתנית אחרי השבעה באוקטובר זה גם אירוע. אחרי כל הטראומה הזאת של התצפיתניות.
כן, ואיך ההורים? שמע, בסוף, אתה יודע, ששואלים אותי, שואלים כל חייל, למי רוצים שיתקשרו במידה וקורה משהו. אז אמרתי, אבא, ידעתי שאימא שלי תחטוף את כף חרדה והיא גם לא בטוח תענה לשיחה. התקשרו אליה בשלוש בבוקר לטלפון, סליחה, לטלפון של אבא שלי, והיא התעוררה מהשיחה. היא התעוררה מהשיחה והם ישר באו אליי. אני אמרתי לאימא שלי בטלפון שאני אוהב אותה.
היית בהכרה?
הייתי בהכרה מורפלת, אני לא זוכר כלום.
באיזה מצב הוגדרת?
קשה.
ואמרו להם שאתה במצב קשה?
כן. בעצם, סליחה, לא אמרו, אסור להגיד.
אז מה אמורים?
שהוא פצוע.
כן.
נו, אבל אבא אומר, מה המצב? כאילו לא עונים על זה?
אני יש להם פרוטוקול בטח שאומרים להם, הוא בטיפול, הם מקווים לתואר, אני סתם מאלתר עכשיו, כן, אבל...
והם ישר הגיעו אליי. אמא שלי הייתה איתי צמודה אליי בתקופה הראשונה, בחודש הראשון. ובסוף גם שאתה נפצע ואתה עובר דברים קשים, משפחה כן, אבל אתה מגלה גם מי החברים הטובים שלך. משפחה תמיד הייתה איתי, לצידי, אבל המון חברים היו לצידי, תמכו, וזה הרגעים שאתה באמת מעריך ויודע מי יש שם לצידך שיקשה.
הבעיה שכשאתה אומר מי החברים הטובים שלך, ארבעה מתוכם נהרגו.
נכון, זה באמת דבר שהוא קשה.
אתה בקשר עם המשפחות?
אני עדיין לא יצא לי לבקר אותם בגלל שאני הייתי מאושפז. אני אמור בקרוב להגיע אליהם עם מתנה קטנה ממני. ובהתחלה גם היה לי מאוד קשה, מאוד קשה גם לדבר עליהם. אבל אני חושב שההתמודדות היא מאתגרת.
אפרופו התמודדות, אנחנו באגף השיקום, מה בעצם אתה עושה פה? מה החזירו לך? איזה יכולות מחזירים לך פה?
אתה עדיין באשפוז מלא?
כן, את האמת שלמען האמת היום אני משתחרר.
וואלה, יפה.
זה למה אני לבוש...
חיכית לנו.
חגיגי. שעה טובה.
אז כן, אז קודם כל אני יכול להגיד לכם שבמהלך השיקום יש המון אנשים מכל הארץ שעוזרים ותומכים. אני יכול להגיד ש... ליווה אותי כמעט כל יום בחור בשם שי גורוס, הוא היה חטוף במבצע אנטבה,
מגבעת שמואל.
שי גורוס,
כן, כן,
ואני מתייעץ איתו לכל דבר, אחי קטן אם זה...
אז הוא מנטור שלך.
הוא המנטור, והוא גם לא רק שלי, יש על כל החיילים, אם זה הקריות שהוא מביא להם, הסמיכות, הוא בעצם...
יפה, יפה.
תורם המון, המון תורם.
טוב, מה...
תגיד, הג'וני שנפל לקצין הוא שלך?
כן.
ג'וני קרן, קצין המיתולוגי. זה בתקרית הזו?
כן.
וואלה.
אני הייתי הקשר מפקץ.
כן? הוא היה המפקץ?
כן.
כן, כותב לי מישהו שהבן שלו כנראה, אני לא יכול להגיד את השם, כנראה הבן שלו איתך ביחידה, ג'וני קרן, כנראה אחד הדמויות היותר מרשימות של הרב מימדית, שהוא כאילו ההרוג הבכיר של אותה תקרית.
הוא גם גר לידי, אני מבית שאן, הוא ממולדת, החברים שלו משותפים לשלי, וזה בעצם החיבור שהיה לנו בזמן הקצר שהוא היה איתנו, כי הוא רק הגיע.
תגיד, ומה תעשה כשתהיה גדול?
אני חושב שאני רוצה להמשיך בתחום הביטחון, כל דבר שהוא, אם זה חבלן במשטרה או כל דבר אחר.
לא, כן, חבלן במשטרה, אתה מבין? לא, לך תביא, הבן אדם, העין הזו היא שלך או שהיא מלאכותית?
שלי.
ואתה רואה בה?
לא.
אז הוא רוצה כן להיות חבלן במשטרה.
זה גמור, העין לא תראה?
לא.
תקשיב, דולב, אני עכשיו מדבר בשם אמא שלך, הרי אתה ילד של אמא, בוא נגיד את האמת. אתה לא תהיה חבלן במשטרה. תודה.
למה אל תהיה כזה פסקני? לא נכון. מה שהוא ירצה הוא יהיה.
מה חבלן? ינון, הוא עפה לו כבר עין, בן אדם נפצע, נכון? זה ברור. לא, אני לא אומר, בקטע של החבלן, אתה מבין? אחרי שהתפוצץ עליך מטען? איך קראו לזה שאיבד את העין שלו? מה?
שיהיה פרשן כדורסל, כמו אופר שלח.
טוב.
או שר ביטחון, כמו משה דיין.
אגב, לאופר זה עין מלאכותית, אצלו זה עין, ולמשה דיין הייתה רתיעה. שמחנו לדבר איתך. רציתי להגיד לך, תהיה חזק, אבל נראה לי שאתה חזק.
יישר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
תודה, דולב. אתה שומע? תעזוב רגע את הטלפון.
לא, אני מסתכל על מולדת, כי אני מכיר שם חבר'ה ממולדת.
בסדר, כן.
עידו יערן. מה קורה?
מה נשמע?
מה המצב?
עידו יערן, עכשיו שיטת הכיסא החם.
אח של רועי יערן, אחד הפצועים הקשים ביותר של המלחמה. עידו בן 24 מתל אביב. כן? אח שלו, רועי...
קטוע שתי רגליים, יד לא מתפקדת. היה במילואים בסיירת נחל. אתה היית במילואים בסיירת נחל, עד שאחיך נפצע. ומאז אתה 24-7 איתו בבית חולים. פה.
כאן.
איפה הוא נפצע?
הוא נפצע, אם אתם זוכרים, היה את האירוע של המרפאה של אונרה ברפיח.
תמיד יש אירוע של מרפאה של אונרה. אני הייתי ליד המרפאה של אונרה שהתפוצצה בצוק איתן. על מגלן, אם אני זוכר נכון. כן, אנחנו זוכרים. ינון, מה קרה?
איפה אחיך, תגיד? למה הוא לא פה?
כי הוא קם בעשר, הוא טאלנט.
אנחנו גם טאלנטים ואנחנו קמים יותר מוקדם.
לא, אתה מבין, הפצוע הוא הטאלנט. טוב, ספר לנו על הפציעה שלו.
אז בעצם רואי, כמו שאמרתי, נפצע ברפיח, ממש בתחילת הכניסה, תחילת התמרון ברפיח, נכנסו שם כוח של חטיבת מילואים, ביחד עם גדוד 50.
רגע, זה מילואים ניקו סדיר?
לא, הוא קצין בגדוד 50, נכנסו תחת חטיבה 12, מילואים ניקים גם, שכבודם במקומה מונח כמובן, תור מילואים ניק חייב לפרגן, ובעצם זה ממש בתחילה, עוד כשהיה הרבה אי ודאות לגבי ציר פילדלפי, ממש, עיקר ההבטחה היה, המשימה הייתה באמת להבטח את הציר, תיארו שם המרחב של אונרה שבכלל לא צועק טרור, שני בתי ספר, מסגד, מרפאה, אין שום קשר לטרור. הם סיימו לכבוש את בתי הספר, התקדמו לעבר המרפאה, ויש איזה סיפור אגדי מתועד ואמיתי אגב, שלרועי הייתה תחושה שהמבנה ממולכד, ולכן הוא אמר, הוא התקן את המפקדים שלו, אני נכנס מצומצם, שזה ממש הקלטת קשר.
מה זה אני, הוא היה מפקד?
הוא הקצין. הוא הודיע למחלקה שלו,
שזה כוח של? שלו. כוח 50. של סרט, 50,
כן,
אוקיי.
כן, סרט זה אני, לא אתבלבל. יש דרג ויש זה.
עם כל הכבוד לטלנטיות, או אתה בגדוד.
יש את מי שעבר גיבוש.
רגע, אז אחיך, מה הדרגה שלו?
הוא סגן.
אוקיי, אז הייתה לו תחושה שם מבנה מולכד?
הייתה לו תחושה שם...
תגיד, מה עם כלבים?
בשלבים האלה כבר הייתה מצוקת כלבים משמעותית, גם היה עיניים נשואות ללבנון.
ברור. אז, יש לו הרגשה, הוא נכנס מצומצם ו...
וצדק?
ואמרתי כלבים, תראה מה בא, ינון.
זה העוקץ שלי.
כן, אבל זה לא נראה לי כלב שהייתי סומך עליו. עובר פה פודל בלעתי משקל 30 גרם וצבע חום.
אבל הם גישה מטורפת.
אז מה קרה? הם עלו על מטען?
אז בעצם הם נכנסו ממש, נכנסו שתי חוליות חוד, זאת אומרת חוליית ממם ועוד חוליית חוד, והחוליה של החפק ממפי. הדובי כזה ניגח בצד של המרפאה.
דובי זה ה-D9.
כן. וממש תוך כדי התקדמות הם הגיעו לגרם מדרגות לקראת קומה שנייה, והיה שם ממש מטען בצד הגרם מדרגות. זה היה ממש מוטמע בגבס, ככה שגם יכול להיות שכנראה כלב עוקץ גם לא היה עולה על הדבר הזה. באירוע נהרגו שלושה לוחמים, אורי ברור, עידו אפל ואמיר גלילו, וזכרם לברכה, אחד מהם היה חייל של רועי, אמיר, והשאר היו בחפק מפי. נפצעו חמישה קשה.
וואו.
רועי נפצע הכי קשה. חודשיים וחצי בסורוקה טיפול נמרץ, אנחנו מאז אוגוסט פה במחלקת השיקום, ואני כאן. וגם אימא, אגב.
כמה זמן פה זה? זאת אימא?
זאת אימא.
כמה אתם בילדים?
אנחנו שני בנים.
זהו?
כן.
אז עכשיו אחד שוכב, אחד לידו, והיא משגיחה על כל האירוע.
אפשר להגיד. אימא שוטרת, אז היא...
שוטרת?
שוטרת.
מה הדרגה שלה?
שואפת לרנג.
זאת אומרת, אם לא תוכל, תבוא שוטרת, זה תופס אצלכם.
לא באמת, זה לא עובד ככה, משפחות של שוטרים.
רגע, זה היה בתחילת המלחמה, כלומר, הוא פה כבר כמה זמן?
לא, במאי. נגיד 10 חודשים בדוח המלחמה.
מה מצבו?
האמת היא שממש ממש ממש טוב.
באמת?
כן, ממש.
די.
אתם תהיו פה, תכף הוא יקום, הוא יפתח את הבוקר בלראות, לסרוק את השטח, לראות מה חדש לו.
לא, אבל ממש טוב, אבל בוא, אנחנו אמרנו הרי הרגע, הוא אחד הפצועים הכי קשים של המלחמה.
נכון, ובעצם כשהוא התעורר, אני אמרתי לו, והוא הסכים איתי לגמרי, שאנחנו בוחרים בחיים. וכשאתה מסתכל ברוק הזה ויודע שנפלו שלושה לוחמים, והוא חי, אז יש... זאת אומרת, יש לצערי במה להשוות ובמה להאחז.
חלק מלא לקוס.
כן, לגמרי, לגמרי.
הוא קטוע שתי רגליים מאיפה, מעל הברך?
קטוע שתי רגליים מעל הברך, יש לו גם פגיעה עצבית ביד שמאל. זאת אומרת, שתבין
שכשאנחנו... כרגע רק יד ימין מתפקדת, אבל יד ימין מתפקדת לגמרי?
לגמרי, לגמרי.
וואו, איזה מזל.
עם פלטינות ועניינים.
עם פלטינות?
ברור.
ראייה.
ראייה מצוין.
אבל הוא מתפקד עכשיו לגמרי עם היד, עם הפלטינות.
ויש לו כבר
פרוטזות? תכף ניקח אתכם לראות דברים יפים.
יש לו כבר פרוטזות?
יש לו, הוא בתהליך ביניים של פרוטזות, זה נקרא סטאביז. זה בעצם פרוטזות יחסית נמוכות, בגלל שההליכה היא, בוא נגיד, עם פתיעה כפולה ושתי פרוטזות, אז צריך ממש ללמוד ללכת מחדש. אז כמו תינוק, מתחילים מרגליים נמוכות, לומדים את התנועה, מה אתה מפעיל, מה אתה לא מפעיל, שיווי משקל, ולאט לאט צומחים. במאי הקרוב, בעזרת השם, אנחנו ניסע לארצות הברית, להשלים את התהליך. שזה
בדיוק
אגב...
דיברנו אתמול עם יונתן בן חמו, אתה מכיר?
בטח.
אז הוא אמר שהוא עכשיו נמצא אצל איזה מישהו שעושה פרוטזות לאנשים, להכי מתקדמות בעולם, כן? אז הנה, אולי אתה לא מכיר ודבר איתו,
יש באמת, האמת יאמר לזכות משרד הביטחון באירוע הזה, שהם משתפים פעולה באופן מלא, עם הפצועים הקשה שלהם, עם הפצועים הקשים שלהם, וזה על פי דרישה.
יש לנו עוד מלא מה לדבר, אבל צער אומר לנו שאנחנו צריכים לצאת לפרסומות.
איך מתמודדים אבל?
תן לנו עוד שתי דקות.
יש לנו דוקטור ירון קליין ואין לנו זמנים.
רגע, תן לנו עוד שנייה, תגיד מאיפה אתם בארץ?
מהרצליה.
הרצליה, סחתם.
ישראל הראשונה.
ישראל הראשונה. שמשרתת במילואים ובשירות קרבי, ולא מבטאים לרגע.
תגיד, איך מתמודדים עם הקטע הזה? כאילו, לי יש את התכונה שגם במצב כזה אני אראה את היתרונות. נניח, הוא לא יקום בלילה לחתל את הילדים. זה כאילו, כל הדברים הטובים שהם נגזרת של זה שיש לו עכשיו.
בוא, רוב הגברים לא קמים בלילה לחתל את
התינוק. אני לא חושב שאתה צודק, אתה עובר לכיסא, אתה יודע, עמדת החתלה מונגשת, ונגמר האירוע.
שר מסמן, שר קם. אתה היחיד שלא קמת בלילה.
אתה יודע שכתוב, זה אפילו הלכה מפורשת, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום.
תמסור לו חיבוק בשמנו, גם לאימא.
בואו להגיד לכם בוקר טוב.
תודה שהיית איתנו, דרישת שלום.
בוודאי. תודה שבאתם, מה, וכבר מאוחר במלחמה ואתם פה. עכשיו שכחו אותנו.
אנחנו עושים הפסקה, ב-11 אנחנו מתחילים את המלחמת אזרחים פשוט, אז אנחנו נערכים. תודה. פרסומות.
ראש מערך הטראומה?
מנהל היחידה לטראומה וכירורגיה קריטית בבית החולים שיבא, תל השומר.
נו, מזל שיש עינון.
עכשיו, להפתעתנו...
אני אבוגר אחרי בה...
כן, כן. להפתעתנו, דוקטור קליין עצמו פה מסתייע בקו, ויש לו משהו על הרגל, וזה סתם כי נקרא לך גיד אכילס.
כן, נכון.
לא מתוך הזדהות עם כל הפצועים שעברו דרכך.
לא.
תגיד, עכשיו כשהמלחמה... היא לא בעצימות של החודשים הראשונים. יש פה בכלל שגרה מבחינת שיקום? כאילו, איך נראים החיים שלך? יחסית לאחד שכל יום צריך לנתח, לעשות אין ספור ניתוחים מצילי חיים, מוקף בדם ובזרם מטורף של פצועים.
איך השגרה שלי? השגרה שלי לא השתנתה. הסיבה למה הם מגיעים היא קצת שונה. אבל השגרה לא השתנתה, עדיין אנשים עושים תאונות דרכים, רופא בכיר הבוקר שלנו, תאונת אופנוע.
וואו.
עדיין בתחום של הכירורגיה הדחופה, אנשים יש להם זיהומים קשים, השגרה לא השתנתה בהרבה, זה השגרה הקבועה כבר 30 שנה.
סליחה שאני שואל, רופא בכיר שלכם תאונת אופנוע הבוקר?
כן.
וואו, מה קרה לו?
לא נפצע קשה, שברים במספר צלעות, אבל זה מאוד מלחיץ.
תגיד, אתה...
מה, סליחה, אני חורג שנייה מהאירוע, סליחה. מה הריטואל פה? אופנועים, קורקינטים, תאונות בבית? מה אתה היית אומר במדינת ישראל שאתה יכול לאפיין את האנשים שמגיעים לפה?
קודם כל, זה שונה מבית חולים לבית חולים.
אם אנחנו שמים שנייה את המלחמה בצד.
זה שונה מבית חולים לבית חולים. מה שרואים בסורוקה זה לא מה שרואים פה, מה שרואים ברמב״ם זה לא מה שרואים פה. אצלנו במקום הראשון זה אנשים שעדיין לא הפנימו שהדרך להתנועה בכבישים זה עם לפחות 4 גלגלים. כל מה שפחות בסוף יגיע אליי.
וואו.
אז למה ברמב״ם זה לא ככה? יש פחות אופנאים וקורקינטים ברמב״ם?
יש יותר אנשים שנוקטים באלימות חודרת כדרך לפתור חילוקי דעות.
זאת אומרת, זה המגזר הערבי למעלה בגליל.
פה יש הרבה קורקינטים כי זה מישור.
וסורוקה זה תאונות גמלים?
גם בסורוקה יש להם נתח גדול של חבלות חודרות, של...
ברור.
זה פשוט משתנה.
לכל בית חולים יש את המאפיינים שלו.
אסף הרופא, אתם יכולים...
מה יש יותר, קורקינטים או אופנועים?
קורקינטים.
וואלה.
יותר פצועים? כן, קורקינטים. פצועים קשה, יש יותר אופנוענים.
כן, נוסעים יותר מהר.
הם נוסעים יותר מהר, אנשים פחות שמים לב אליהם.
תגיד, דוקטור גליין, כמה אתה קשור לכל אלה שעשית עליהם ניתוחים מצילי חיים ונמצאים עדיין בשיקום? אתה חי את זה?
אני חי את זה. יש לי כרגע פצוע שלי פה, שהוא מאוד, אני ממשיך לבקר אותו פה.
מה זאת אומרת פצוע שלי?
זאת אומרת שטיפלתי בו מההתחלה.
אפשר להגיד מי זה?
אני לא יודע אם הוא רוצה.
אז ספר לנו על הפציעה.
הוא נפצע בלבנון, פציעה מאוד קשה, היה יומיים שלושה ברמב״ם לייצוב ראשוני, ואז עבר אלינו. ניתחנו אותו, יש לו עוד שיקום ארוך, אבל הוא היופי וההדר של, של החברה שלנו. היה אמור לקבל פיקוד על גדוד, אחד מגדודי הסיור המובחרים, היה מפקד פלגה שם, והאנשים, יש, הם כבר, זה כבר פאזה שנייה, זאת אומרת, אני שומר איתם על קשר גם אחרי, יש כבר הזמנות לחתונות.
שלהם.
כן, יש הזמנות לחתונות, וכמובן, היה המבוכה שעידן עמדי הטיל אותי לתוכה בהופעה שלו.
לא, מה, לא. מה? לא, לא היינו, ספר.
הוא עידן שהתקרבנו מאוד, מאז שהבאתי לו את דגל ביתר בתור עד הפועל. התקרבנו מאוד, הוא איש מדהים, יקר, ערכי, ערכי בטירוף, ואז הוא הזמין אותי להופעה שלו, והלכתי עם שתי הבנות, והוא פתח שם במונולוג עליי, והוא שאל איפה, איפה, ואני כמובן
ניסית להימלט.
ושתי הבנות נעמדו על הכיסא וצעקו, זה, הוא פה, הוא פה. הבנתי איך אנה פרנק הרגישה.
הוסגרת.
הוסגרתי.
לא מזמן, אני זוכר, אולי אני טועה, שהפצוע הכי ארוך בסוף נכנעת, אז אתה יודע למי אני מתכוון?
כן.
תזכיר לי איך קוראים לו?
יונה.
ואני זוכר שגם אתה, גם כאן, גם באירוע הזה, זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד שאתם, העסק הזה לא נגמר, אתם ממשיכים לחיות את החיים של אותם פצועים שהצלתם. עם יונה אתה ריתחת אותו בלי סוף.
כן, אני רק מבקש, יש דבר אחד שאני אלרגי אליו, להגיד, הצלנו.
אוקיי, סליחה.
בסדר? אני 30 שנה במקצוע, אתה מכיר אותי, אני לא הצלתי אדם אחד בחיי. אני עזרתי בפרק זמן מסוים לאנשים כשהם היו במצב קשה. אני, זה עושה לי, גם כשאני שומע אנשים על הצלנו ועשינו פעולות מצילות חיים, it's about them, it's not about us.
יאללה, קיבלנו. יונה, מה את זוכרת?
בוודאי. יונה בריף.
הוא עבר פה איזה, יונה בריף, הוא עבר פה אין ספור ניתוחים, והאמת היא שמ-day one, אף אחד לא נותן לו צ'אנס לשרוד שנה פלוס.
זה מדהים. הוא לא היה אמור לשרוד את הפציעה, אבל הוא היה, יש מצב שהוא היה אדם פיזית, החזק ביותר שהכרתי בחיים שלי. פיזית. שלא לדבר מנטלית, והמשפחה המדהימה, ובאמת, עשינו, לשמחתנו, מעט מאוד היו לנו נפטרים פה. ממש מעט. מעט באופן מעט. ואז כל אחד כזה, כל אחד כזה פירק אותנו, בטח שיונה, שהוא היה בהכרה מלאה עד ה...
הוא שר, והוא קיבה,
הוא שר, והוא ניגן, והוא... אבל באמת, הפציעה, הוא לא היה אמור לשרוד, הוא לא היה אמור להגיע חי לבית חולים. הוא פצוע מהשביעי באוקטובר.
והוא בסוף נכנע פשוט לקריסת מערכות, זה היה...
כן, נכון, המערכות...
שמע, אינון, אני לא יודע מה קבעת אחרי הסיפור שלו, הם הוציאו אותו ביום העצמאות, הם עשו לו פה כאילו מנגל...
נכון, באגם.
חצי בית חולים בא כדי שיוכל לצאת בסטריליות ובעניינים, וכשרופאים בעצם, אתם תיארתם לעצמכם שזה לא יכול להימשך לנצח, זאת אומרת שזה באמת לא אנושי.
אנחנו ידענו זמן מאוד משמעותי שהסיכויים להישרדות הם אפסיים.
כן, למרות שאתה יודע, הרבה פעמים יש מקרים שאנשים מספרים שלא נתנו להם סיכוי. יש לא מעט מקרים כאלה.
לא, מה זה לא נתנו להם סיכוי? אנחנו... נלחמנו, נתנו את כל הסיכויים שיש.
לא, מה שניסיתי להגיד זה הפוך.
אני לצערי, זה רוב המוחלט של המקרים, זה פולקלור, זה לא אמיתי.
פה זה לא קטע שאתה יודע, באמת היה בן אדם על סף מוות, פה הוא איבד כל כך הרבה איברים, והוא היה כל כך הרבה פעמים בקריסות מערכות, שבגדול הגוף לא אמור, לא אמור לתפקד או לשרוד אירוע כזה, וזה שהוא שרד שנה, זה שנה פלוס, נכון?
יותר משנה, שמטורף היה.
תגיד, קוסטינר פה? יודע, מכיר?
אני שמעתי את השם, אני לא חושב שהוא פה. אני מוכרח להגיד לכם, אבל עכשיו שהייתי שבועיים בבית בלי דריכה, וגם בלי לחימה ובלי זה, אז איזה מין איזה סיכום של השנה וחצי שעברנו, והיו רגעים, אף תסריט לא, החל מהשביעי באוקטובר, החל מחבר שלי שהוא מזהה אותי כשהוא פצוע קשה ואני לא מזהה אותו, דרך הסיפור של שביט עם החיוך, דרך 11 באוקטובר שעשרות אנשי לה פמיליה מסתערים עליי ובמטרה, ומי שמציל אותי זה האימהות של הפצועים, כי הייתה איזה שמועה שיש פה מחבל לנוקבה. ואני חושב היום, אבל המופרע ביותר, המופרע ביותר היה היום, אתם זוכרים, בליל הטילים הגדול, כולם מדברים בליל הטילים הגדול, אבל היה פיגוע היום ונורא, היה פיגוע נוראי ביפו עם 8 הרוגים. ואז מביאים לנו פצועה, פצועה קשה, שאנחנו רצים איתה לחדר ניתוח, על הפציעת יד מאוד קשה, בחורה בת 17, והיא ערבייה. ואז אני יוצא לדבר עם ההורים שלה, והאבא שלה אומר לי, אבל אנחנו חייבים להודיע לאח שלה. ואז אני אומר, תודיע, תתקשר, הוא אומר, אנחנו לא יכולים, הוא אומר, למה? הוא אומר, הוא לוחם על סטיל.
די.
שכמובן קוראים לו אחי יפו, אבל זה בשביל הקוריוז. ואני חשבתי שזה הסוף של הערב הזה, ואז קוראים לי לנתח את המחבל.
מה עובר לך בראש שאתה מנתח את המחבל?
מי שבא ואומר, אני מסתכל, אני רואה רק פצוע, לא רואה כלום, משקר לך. לא, משקר לך, זה נורא. זה נורא, כי אני כבר יודע את התוצאות, אני יודע שזה בן אדם שירה באישה שמחזיקה תינוק במנסה. אחד הדברים הכי קשים שהיו לי בחיים.
מקווה ששכחת לו איזה מספריים בבטן.
חלודות.
בגדול, אני אסכם את זה כך, אני עשיתי קריירה, לא קריירה, חיים מקצועיים שלמים על לעשות את המקסימום בשביל כל אחד. במקרים האלה זה את המינימום.
אוקיי. דוקטור קליין, שנדבר רק על דברים טובים.
תודה, כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, תהיה בריא.
תודה רבה.
תודה, כל טוב, פרסומות. מסדר פה את הנשק ואת הארגז של הרימונים.
אני בסך הכל, אני מדבר בוואטסאפ עם הטייסים.
כן, בסדר.
תשמע, לגבי, סיפר לנו שאמרו לאמא וההורים נסעו לבית חולים, אתה זוכר שהפילו לנו הסורים לפני כמה שנים, F-16?
כן.
ואז בדיוק אילה יצא, אילה גרושתי יצא מהבית, היא דיילת באלעל, והמונית חיכתה לה ליד הבית, והיא נכנסה למונית, ואומר לה, מי, מי את? היא אומרת לי, אתה הסעה שלי? היא אומרת, לא, לא, אני באתי לקחת פה את משפחת XY. מתברר שחיל האוויר, כשנפצעים לו אנשים, שולח, לא נותן להורים לנסוע לבית חולים, שולח להם מונית. כדי שלא ינסו כמו מטורפים. אבל הנה, נגמר לנו הזמן, ויש לנו עוד שעה.
כן.
קרדיטים נתת או ש...
קרדיטים? עדיין לא, אנחנו נותנים בסוף התוכנית קרדיטים.
לא? לא בתחילת השעה?
לא, לא. חדש פה בתוכנית?
כן, כן.
אהלן, נעים מאוד.
אמרו לי, בוא תנסה את זה.
זה איציק אהרון, אתה רואה?
איציק אהרון הגדול.
אתה מכיר את השיר המפורסם, והיא בנסוע אהרון?
לא.
שיר מאוד מפורסם בבתי כנסת.
לכן אני לא מכיר.
כן, כשהם מוציאים את הארון, שרים, ואי בנסוע אהרון.
זה כשגורים לשיר, אנחנו לא נתגייס לכופרים, ובסוף השיר הזה, איך המילים שלה?
בשלטון הכופרים איננו מאמינים.
ולא נתייצב בלשקותיהם.
ובלשקותיהם איננו מתייצבים.
ואז זה בנסוע אהרון.
ואי בנסוע אהרון, ויומר, משה, אז זה איציק אהרון, תכיר. טוב, תראה, שר לא נותן לנו לריב הבוקר, לא נותן להתכונן למלחמה. וזה קצת חבל, כי בכל זאת אנשים צריכים להירוז ולהכין אפרות, זה עבודה, להכניס את הכדורים במחסניות.
אני מציע, אבל רק ש...
אני לא יודע אם אתה מכיר את זה בתור שריונר, כן, אבל בחיר אנחנו מכינים כמו שצריך את האפרות, מכינים את הנשק, אתם כאילו, זה לא...
זה טוב שאתה הלכת לשם, כי תכף הפצוע שלנו כאן הוא מפי חיר ששירת, שנפצע בחטיבת שריון, אבל אני מכיר את זה, רק שאצלנו זה פשוט למלא את הבטן בפגזים,
כן.
את המאגים בסרטים, ואז טנק אחד עושה הרבה יותר נזק ורעש, כמו כל אתה והיחידות המיוחדות שלך, כולם ביחד, חטיבת הקומנדו, מה שהוכח במלחמה הזו. העסק לא נגמר עד שהטנק לא מגיע.
זה נכון, האמת שהשריונרים עשו עבודה במלחמה הזו.
ולכן יש לי תחושה שגם במלחמת האזרחים ננצח. יש לנו את חיל האוויר, תודה.
אוקיי, ואת הסייבר ההתקפי גם. אתם משביטים את הטלפונים.
סייבר התקפי, ביחידות מיוחדות, סיירת מטכ"ל, שלדג כאלה.
כן, הממ"מ.
יש לנו בצנחנים, כן, הממ"מ, יש לנו בצנחנים נציגות מכובדת.
כן.
יש לנו את משפחת איך קראו לה... כאילו, לאח הזה שעכשיו היה פה.
יערן.
משפחת יערן מהרצליה.
עידו יערן היה פה, שהוא אח של רועי.
אגב, הוא הביא לנו עכשיו את אחיו.
נכון.
ואתה יודע מה נזכרתי פתאום?
נו.
שלפני שבועיים פגשתי את שניהם בסוכנות רכב יוקרתית בהרצליה.
מה עשית שם?
לקחתי, נגמר לי החוזה ליסינג של הלקסוס שלי, ולקחתי את הבאה. אני לא, אני אין לי כסף לקנות אוטו חדש ודירה. אז אני חי בסחירות ונוסע ליסינג. והם היו שם, עכשיו לא זיהיתי אותם, באתי לספר לו שפגשתי לפני שבועיים, גם כן, הוא אמר לי, זה אותי פגשת.
גדול.
אבל אתה יודע מה מעצבן אותי? שהוא
והוא, נורא... והוא הפצוע.
הוא האח של הפצוע.
כן, כן, ואתה לא זוכר אותו.
ואני
כן.
לא קלטתי שהם אחים כשפגשתי אותם. הוא אמר לי שאני הקצין שלו.
הבנתי. כל מקרה, רואה היה פה, כן.
אם הם יאשרו לי, אנחנו נעשה לו גיוס, כי הוא נדלק על הג'יפ הזה שאני לקחתי, וזה ג'יפ יקר.
כן?
והמשרד הביטחון מאשר להם רק 380 אלף למכונית.
כן.
חסרים לו, בוא נאמר, עוד איזה 100 ומשהו. כמה אתה שם?
כמה צריך?
אני אכתוב לך בפרטי.
בסוף מכל הפלאברה, אתה נוסע על ג'יפ יוקרתי, כן?
ליסינג.
כן, ואני נוסע גם בליסינג על מכונית, מה שנקרא, של העם. הבנתי את האירוע.
כן, אבל לך, אתה כבר מעסיק איזה 40 איש.
בסדר.
ואתה קונצרן. טוב, תפנה אליו.
כן.
רב סרן במילואים.
רב סרן במילואים.
שחר גסטפוינד?
גסטפוינד, בוקר טוב.
הוא חשבתי שחר גסטרו.
מפקד פלוגת חיר בחטיבת שריון 460.
איך זו?
הוא משלב גם את החיר וגם את השריון.
תסביר לנו מה זה.
חטיבת שריון 460.
זה אני יודע.
חטיבת ההכשרות של חיל השריון, חטיבה מפוארת, רצינית.
קורס פתקים, קורס קצינים.
כן, רציניים מאוד.
של שריון.
אמת, ולהם יש פלוגות חיר במילואים.
אתה היית חירניק בסדיר.
הייתי חירניק בסדיר.
למה?
איפה היית בסדיר?
כפיר.
בכפיר.
למה 460 צריכים חירניקים שיסתובבו בין הרגליים של הטנקים?
שאלה טובה.
לא, צריך.
שמישהו יאכל את האבק.
כל הקונספט של המלחמה הזאת היה בצוותים, צוותי קרב.
צקחים.
כן, כבר הרבה שנים ככה. הצבא הולך לקראת הכיוון הזה של צקחים, שילוב גם הנדסה, חיר, שריון, צקחים, צקחים.
הכל, כל האירוע משולב.
אמת.
טוב, אז הוא נשוי לסטפני.
כן.
עשית מעל 200 ימים.
מעל 250 ימי מילואים, מאז השביעי באוקטובר, הוקפצנו בשביעי באוקטובר. תל אביבי. בן 38. שמח להיות כאן הבוקר הזה, שבאמת יש לכם בוקר כזה, משעמם, אין לכם על מה לדבר, כזה, לשניכם.
לא, יש לנו הרבה על מה לדבר, אבל אנחנו מפנים את כל השולחן, כדי לתת כבוד לאנשים שאנחנו חייבים להם הרבה מאוד, ולהגיד לכם תודה.
ספר על הפציעה.
פציעה בעשירי לעשירי 24, יום לפני ערב יום כיפור. התקלות בתנועה אל היד.
איפה?
במחנה הפליטים ג'באליה. ממש בתחילת התמרון האחרון לקראת כיתור מחנה הפליטים ג'באליה. תקלות קשה מאוד, עם מספר רב של מחבלים, כוח אש משמעותי שהופעל עלינו, מטען, נונטט, עוד מטען.
זה בתוך הממפי, בתוך יד מבוצע, כאילו יד בנוי, שטח בנוי.
מזרחית לממפי, על ציר תנועה. נענו
על ציר תנועה.
כן, נענו בצורה רחובה, בצמוד לממפי, ממזרח אליו.
מה זה רחובה על נמרים?
לא, על אמרים. אנחנו, אין לנו נמרים.
אז אתם על אמר.
כן.
נוסעים.
נוסעים.
ואז?
נוסעים, מטען. מטען הופעל על הרכב הראשון בשיירה.
באיזה רכב אתה הייתה?
השני. נכנסתי עם החפק שלי לבודד אותו באש מהמרחב לאחר הפגיעה שלו. זהו, אנחנו פורקים מהאמר, מבודדים אותו מהמרחב, מבצעים שם ירי, ובשלב הזה אנחנו מקבלים נונטט לתוך הכלי שלי.
אתה בתוך הכלי או בחוץ?
אני ככה רגל בפנים, רגל בחוץ, על הזיג של האמר, ככה מרכז חוליה, רוב החבר'ה שלי פרקו.
אתה יושב מקדימה מימין?
אני יושב מקדימה מימין, מעליי יושב באופן די חריג הסמך ממפי שלי, שזה היה הכניסה הראשונה שלו בסבב הזה, הוא היה צריך לסיים כמה דברים בבית בתחילת הסבב, אז הוא נכנס במשימה הספציפית הזאת לחפיפה איתי. זו משימה שכבר עשינו אותה מתחילת שבוע, יום ראשון, שני, שלישי, יום רביעי היה ההתקלות, הסמך ממפי שלי נפגע נתנאל הרשקוביץ, זיכרונו לברכה, נפגע ישיר מהנוטט ונהרג במקום. אני מדלג למחסה, ממשיכים לבצע ירי ולנסות לפנות את השטח השמדה שהיינו מצויים בו. בשלב הזה הופעל לנו מטען שממנו נהרג הנגביסט שלי, צבי מרן, זיכרונו לברכה. זהו.
צבי שהיה חולה?
לא.
מרנץ?
לא היה חולה, צבי מרנץ. נגביסט שלי.
איפה הוא?
נחל.
נחל?
כן.
לא זוכר מאיפה? אמר לי השם שלו, אני לא זוכר הקישור של...
כן, אוקיי.
אוקיי. תגיד עוד פעם, אני פה בשבילכם, איך קוראים לו?
צבי מרנץ.
כן.
תגיד, אתה זוכרים את הרגע הזה שבו הנונטט פוגע?
מבני אדם.
מבני אדם?
כן.
אוקיי, 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 כן, זוכר, זוכר. מבני אדם, זה מאחז ליד אדם. כן,
צבי מרנץ, אשתו גם כן עוד מפורסמת במגזר, נקרא לזה.
כן.
והיה נגביסט חודשי בחפה.
אז רגע, נהרגו שניים.
בהמשך ההתקלות נהרג אורי בורנשטיין. סך הכל שלושה פקודים שלי, סמכם פי שלי, שני נגביסטים.
כמה נפצעו?
נפצעו קל מספר אנשים באוזניים וזה. מעדף נפצע קשר רון דוטן, נפצע ביד, גם כן עושה פה שיקום יום. ואני נפצעתי.
מלחמה, בקיצור.
כן, כן.
ישב פה בשעה הקודמת גם פצוע שסיפר שארבעה מהחברים שלו לצוות נהרגו. הוא היה הרביעי או החמישי שעלה בקומה והוא נשאר חי. והוא כל הזמן שואל את עצמו איך זה שהוא נשאר חי. זה קורה גם לך?
תראה, המוות פספס אותי שם בסנטימטרים כל פעם. גם הנונטט הראשון פגע פחות ממטר לידי. גם המטען שהתפוצץ, הוא התפוצץ עליי ועל צבי ביחד. אני שם כבר הייתי באמת על סף מוות, הייתי די גמור.
וואלה, מה קרה לך?
חטפתי מכף רגל עד ראש, הנונטט הראשון פצע אותי מאוד קשה, בוא נגיד הוריד אותי ל-20% סוללה, דילגתי למחסה, ושם המטען כבר הוריד אותי ל-5.
אפשר להיכנס למהות של חיסכון אם יורדים ל-20%
סוללה? תראה, כאילו זה עכשיו איזה צורה שאני מתאר את זה בה.
לא, סלח לי, אבל אתה נראה, בוא נאמר,
שלם.
יחסית.
כן, כן.
למה שראינו עד עכשיו. אז מה פיזית, איפה חטפת?
חטפתי באמת בראש. כל הגב, איפה שאין קרמי, חטפתי. שתי הרגליים, פה חטפתי ברגל שמאל מאחורי הבר, חטפתי כדור. רגל ימין חטפתי רסיסים, גם בירך, גם שנכנסתי בשוק, ניסה יציאה, גב, ראש, פיצוצים באור הטוף.
איבדת הכרה?
לא איבדתי הכרה, הייתי על סף אובדן הכרה, התחלתי משש את עצמי, הוצאתי יד מלא אדם מהאפוד. עלתה לי תמונה של אשתי סטף בראש. אמרתי לעצמי, אין מצב שאני עושה לדבר כזה, הבנתי שאני חייב לחלץ את עצמי, כי בעצם המטען גם העיף אותי איזה 10 מטרים לתוך חצר של איתור.
אז מי ניהל שם את האירוע?
לפני המטען אני עוד ניסיתי לנהל את האירוע ולדאוג שהחפק שלי יפנה את השטח השמדה שם. אחרי המטען כבר חבר'ה שלי בחפק, חבר'ה מנוסים, מפקדים, רציניים כולם. לא,
ואז
לא
פינו לא אותך איך?
אז באמת קמתי על הרגליים וצלחתי לפנות את עצמי ללקוח העיקרי של הפלוגה שלי, ושם כבר ברגע שראו אותי מדדה שם לכיוונם, חברו אליי לוחמים שלי, פינו אותי, הושיבו אותי על אמר, הוציאו אותי טיפול ראשוני ככה של החופל, הוציאו אותי החוצה, ושם 669 כבר הגיעו לפנות אותי לשערי צדק.
מהגדר?
מהגדר, הוציאו אותי החוצה.
תגיד, והאירוע איך הסתיים?
האירוע הסתיים. באמת חשוב, טוב שאתה שואל, באמת חשוב להגיד למאזינים שהאירוע הסתיים בחיסולם של כל המחבלים במרחב. פלוגה שלי, למרות ככה שאני והסמך מפה נפלנו די מהר בתחילת האירוע, ניהלו שם את המרחב בצורה מדהימה, עלו לאיתורים, בודדו שם את המרחב באש מטורפת, לא נתנו שום התקרבות אלינו לקרות משום כיוון. חבירה של טנקים כמובן, חטיבה 460 חיל האוויר, והמחבלים חוסלו.
תגיד, איך פלוגה מתפקדת כשפתאום מ"פ וסמ"פ טרח, נגדעים?
זה מטורף. תראה, אז באמת, אני, הסמ"ך מ"פ שלי, הוא היה צמוד אליי, זה לא משהו זה משהו שהוא די חריג, והסמ"ך, הסגן המוגדר שלי, זה
היה... צבי היה הסמ"ך מ"פ?
לא, צבי היה נגביסט, נתנאל הרשקוביץ היה...
נתנאל הרשקוביץ,
כן, אני זוכר את האירוע. בגלל החפיפה בעצם הוא היה צמוד אליכם.
מה זה?
בגלל שחפפתם, כי בדרך כלל אתם לא אמורים
לא,
להיות ביחד.
לא, אנחנו ממש לא אמורים להיות ביחד, אבל לא, היה לי, היה לי סגן מוגדר אחר, אחד הממים שלי, גם כן, ממים ותיק, רציני, יובל, היה סגן המוגדר שלי, השתלט שם על, על האירוע, וגם אחרי זה, השתלטו על הפלוגה.
מי היה אז המחת 460?
דביר אדרי.
אוקיי.
דביר אדרי.
אז כמו שאתה אומר, הטנקים הגיעו וסידרו את העסק, אני מנסה עכשיו לקושש תהילה לטנקים כרגילי.
הטנקים, תראה, אני מאוד מתחבר למה שאמרת קודם, ו... בתור חירניק, אתה לא מבין את זה, שאתה עושה בטש בסדיר, אבל שאתה נכנס ללחימה לצד טנקים בצוק איתן ב-2014, ובטח עכשיו במלחמה הזאת, שאתה נלחם לצד טנקים, אתה מבין את העוצמה המטורפת שיש לכלי הזה, והעוצמה האנושית שיש לחיל הזה, ואנשים מאוד רציניים.
תגיד, מה הנזק עכשיו מקץ שיקום וזה? מה מצבך? למה אתה לא קשיר? מה אתה לא יכול לעשות? או שאתה משתקם בצורה מושלמת?
אני, כן, כמו שאמרתם, אני באמת כבר נראה יותר טוב ביחס לאיך שנראיתי לפני 5 חודשים. אני כבר על הרגליים, אני כבר...
אתה תלך רגיל?
אולי אני אצלה קצת, אני אחזור לתפקיד.
אתה תחזור לתפקיד?
אני אחזור לתפקיד.
לאיזה תפקיד?
תפקיד ה... בוא נגיד, המתוכנן שלי זה להיות המגד של הגדוד.
די!
כן. זה היה, זאת הייתה, זה היה תכנון לפני.
אתה רואה אינון והוא מתל אביב.
זה היה תכנון לפני.
איפה גדלת?
אני חיפאי במקור. אני יפה. מתל אביב גר ליד אינון, רואה אותו בבית כנסת ביום כיפור.
די!
כן.
אני אוכל להשתמש בך לרסס גרפיטי להכיר שלו וכאלה דברים?
זהו, אמרתי, אני לא אגיד את השם של הבית כנסת, אני אפתור אותו מזה. אבל... אבל כן, תכנון לפני הפציעה שלי היה שאני אסיים את הסבב הזה, אני אכנס לתפקיד סמגד קצר ואחליף את המגד שלי.
בוא נה, אתה תותח משהו.
שאין, אין דברים כאלה.
אני גם מתכוון לעמוד בזה.
איך סטף קיבלה את כל האירוע?
סטף ידע אם היא מתחתנת, היא מתחתנת עם מ"פ חיר משוגע, וזה היה לה ברור, אבל כמובן, דבר ראשון, זה לא מתחיל בפציעה, זה כל השנה הזאת, זה שנה מטורפת.
כמה זמן אתם נשואים?
נשואים 3 שנים.
ויש ילדים?
לא, עדיין לא.
אירוע כמו שעברת, מכניס לך דחף לעשות ילדים, או להפך?
כן, אפשר להגיד ש...
כן, אני נתקלתי בכמה מקרים כאלה.
לא, לא, יש רצון חזק מאוד להקים משפחה מצידנו, וזה בהחלט הכיוון היה גם לפני וגם עכשיו.
תגיד, מה אתה עושה בחיים חוץ מלהיות מפה חיר משוגע?
אני עבדתי בסטארט-אפ לפני המלחמה הזאת, לפני שנקטפנו בשביל באוקטובר. עבדתי בסטארט-אפ.
זאת אומרת, אתה בהייטק.
כן, תכוון לחזור גם לתחום שאני אסיים את השיקום שלי.
שם כוח.
תגיד, רגע של פגיעת הנונטט, זה דבר שאתה זוכר?
כן, זוכר...
מה?
זוכר אותו מגיע.
תאר לנו את זה.
תאר לי את זה בצורה פלסטית. אתה, כאילו, איך זה נראה, איך זה נשמע?
אתה נוסע?
איך זה מריח?
תראה, בסוף אנחנו יודעים שאין דבר כזה מטען שמתפוצץ בחלל הריק. בעזה. זה תמיד איזשהו ניסיון לאירוע משולב, נונטט, מטען, ניסיון חטיפה, ניסיון זה, זה תמיד זה האירוע, וזה אנחנו מתכוונים, לשם כך גם נכנסתי לבודד את, את האמר באש, ברגע שהתפוצץ עליו המטען. ידענו שזה יכול לקרות, ניסינו לבודד אותנו באש בצורה הכי טובה שיכולנו. חטפנו נונטט ישיר.
אתה ראית אותו מגיע?
לא ראיתי אותו, אבל אתה מרגיש אותו, בא אליך את, את החום, אתה מאבד את זה כמובן לכמה שניות, מאבד אוריינטציה ו...
אתה שומע? כי הרי אמרת שהיו פיצוצים באור הטוב.
צפצופים באוזניים מטורפים, לא שמעתי שום דבר. אחרי הפציעה גם לא ראיתי כל כך טוב, לא הצלחתי להכניס אוויר כל כך לריאות, אתה נושם את כל האבק שריפה של ה-RPG הזה, אתה לא מצליח להכניס אוויר לריאות בצורה טובה, מאבד קצת אוריינטציה.
ומסביב פצועים זועקים וכאלה כמו...
לא, האמת שזה הכות...
שקט.
זה הכות לא היה שם. זה הכות לא היה שם.
מזל שכבר היית חצי בחוץ.
ינון, אף אחד לא שומע אותך.
אני אומר, מזל שהוא היה חצי בחוץ, כי... איפה הוא ראה? בפטריוט מריאדי מישהו שהיה בתוך ה-D9, ואז ה-RPG פשוט שרף אותו לגמרי, כי הכל היה שרוף.
מי זה, ישראל עוד פעם?
לא.
אתה זוכר שישראל צילם את ה-RPG שפגע בו?
לא,
הוא הראה לי את התמונה. בחום ההנדסה, איך קראו לו?
לא, מי? אתה מדבר על...
שאלת עליו ב...
יונתן.
יונתן.
כן, כן.
הוא צילם את ה... הוא בכלל אובססיבי של צילומים.
כן, כן,
כן. המזל שהרדימו אותו בניתוח, היה מצלם גם את הניתוח. הוא צילם, יש לו תמונה של ה-RPG 5 מטר לפניו בדרך אליו.
גם אצלנו זה קיים, בטח בפלוגת מילואים, הכל גופרואים. כל לוחם שלישי עם גופרו עליו, ככה גם הקשר שלי וגם עוד לוחם בחפק שלי. כל האירוע מצולם.
תגיד, למה אין לכם נמרים?
שאלה...
אם היו נמרים, היו ניצלים חיים באירוע הזה?
לא יודע להגיד.
קשה לדעת.
לא, קשה לי להגיד, אבל לא, אנחנו לא מוקצים לא נמרים, זה, אנחנו עובדים על האמר.
לנסוע באמר בעזה זה להגיד, חבר'ה, בואו תרגו אותי.
מהשמיני באוקטובר אנחנו עושים את זה בצורה יפה, זה לא נוסעים על האמרים סתם. הם מאובטחים לחלוטין, נוסעים גם מאובטחה פריפריאלית של מי שתופס את הגזרה, גם טנק נוסע איתנו, זה לא...
זה די דומה, אמר, נמר.
כן.
טוב, ראינו איך אתם מאובטחים, כי אתה יושב פה בסוף.
אמת.
אז הולך להיות מגד, חוזר להייטק, ויעשה ילדים, ונקווה לבוא לך
בעזרת השם. דש לסטף.
אמן, תודה רבה לכם.
תגיד לה גם לה וגם לך, תודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל. רב סרן במילואים שחר, גסטפוינד.
יפה.
מה זה גסטפוינד?
גסטפוינד? זה גרמני.
גסטפוינד עם רייש?
אתה לא רואה שהוא יקר.
למה לא שמתם לי פה את הרייש? אני צריך, באמת, א' ב' של רייש וזה.
רגע, פרוינד זה חבר. פרוינד זה חבר. מה זה גסט?
אורח.
אוקיי.
כאילו, נראה לי איזה מילת מארח כזאת.
כן.
אורח חבר.
ואם אתה יכול לארגן שם קצת את השכונה נגד עינון, זה גם משמח אותם.
כן, אה?
אני לא בטוח שהוא בצד שלך, בוא, אבל אל תתחיל פה לקחת שייכות לאנשים, כן? לנחס לך פה, אתה... לא כל מי שגר באזור הזה הוא שלך. תרגיע.
אבל אזורו לא גר באזור הזה, גר באזור הזה איש הייטק, מחיפה במקור.
חשוב להגיד גם שבאמת תל אביבים עושים הרבה מילואים, זה דבר כזה שמצטייר כאילו לא, אבל כן, כל החברים שלי, שאני, האזור שלי, עושים הרבה מילואים, ובכלל שניכם הייתי מגייס אתכם לאיזה שבוע אליי לפלוגה, הייתם רואים אנשים עם מחנה משותף הרבה יותר נמוך משלכם.
שמע, הקימו עכשיו שני גדודי שריון של אוף החול, וקצת עזרתי, של חטיירים. הצעתי להצטרף, הם הסכימו לקבל אותי בתור משק איתש.
לא, אבל תשמע, הוא מעלה פה נקודה, אנחנו יכולים ליצור כוח שבו אתה נגיד בטנק, ואני אחיר של כן, רק מקדימה.
זה ייגמר רק, אני אדרוס אותך.
אתה תראה לי בגב. זה מה שאתם תמיד עושים, אתה מבין? זה האירוע.
עם טנק זה לדרוס.
טוב.
בחנייה.
שחר, תודה.
תודה רבה לכם.
כל טוב. שקויח.
להתראות.
שקוח.
מה שקורה כרגע, חבר'ה, לא להתפזר לנו, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחר כך אנחנו, יש לנו המשך לוז, לא להתפרק לי פה מכל הציודים, תודה. כן, בן?
כן.
נעים מאוד, ינון.
מי אתה?
ינון מגל. ינון אלישע מגל.
זה פיילוט פה?
זה פיילוט, כן, אנחנו באנו לראות איך אם נעשה רדיו, אם זה יכול לעבוד.
זה לא יכול. אנחנו בשיקום, כרגיל, כאילו פעם שלישית כבר, רביעית, של שיבה, ויש איתנו עוד פצוע בשם אייל כהן, אלן.
אלן, מעניינים.
מילואימניק מתנדב, למה, מה?
שחררו אותי בגיל 38.
אתה נראה פחות מ-38.
אני 42.
אוקיי, בעורב צנחנים.
נכון.
אח שלי היה מפי עורב צנחנים, אבל חת יער. ומאיפה אתה בארץ?
אני מרחובות.
ונכנסתם לחאן יונס, טוב, ספר על הפציעה.
אז ב-16, בואו נתחיל מההתחלה, בשביעי לאוקטובר הוקפצתי, אני גר ברחובות, תרורנו, אני וארבע בנות הקטנות שלי ואשתי היקרה.
ארבע?
כן, יש לי ארבע בנות.
ארבע בנות, יו, איזה כיף.
ספקתי, מעולה. בטח קצת בן, כדי להבין את היופי של הבנות.
לגמרי.
כן, שיהיו בריאות. ובשביעי לאוקטובר התעוררנו לקולות של באמת הטילים והזקות, ולא הבנו בדיוק מה קורה, כי אנחנו שומרים שבת, אז לא היינו מודעים בכלל למה שקורה בחוץ. ואז לאט לאט התחילו כל מיני שמועות, גם בשכנים וגם בטלפון של הקבוצת וואטסאפ של המילואים התחילה להתעורר. ואז הבנו שיש קורה משהו גדול בדרום, ובערך בשעה 2 אחר הצהריים, בצהריים בערך, הקפיצו אותי לבסיס עם כל הצוות, והתחלנו להתגלגל. אנחנו נכנסנו לחאן יונס, לעזה, בתחילת דצמבר. זה בדיוק היה אחרי הפסקת אש הראשונה. נכנסנו לחאן יונס עם הכוחות הראשונים. הייתי שם שבועיים בערך, וב-16 דצמבר 2023 נפצעתי ממטען, נפצעתי קשה, באירוע שהיה בבני סווילה. 14 איש נפצעו באירוע הזה, אחד נהרג, שלב זלצמן, זכרונו לברכה. שלושה קשה, ואני הייתי אחד הקשים.
זהו, מדצמבר 23, אנחנו נמצאים במרץ 25, אתה פה?
בגדול, מה זה פה? כאילו, אני השתחררתי בספטמבר 24 משיקום רגיל, מהשפוז, ואני בשיקום יום, זאת אומרת ששלוש פעמים בשבוע אני מגיע לפה, אני עדיין בתהליך שיקום, מטרה לחזור לחיים.
מה קרה לך?
נשברו לי שני הרגליים, קראתי את האורק הראשי, ריסקתי את העצם הירך, העצבים שלי ברגל שמאל נפגעו, יש לי דרופ פוט, אני לא מזיז את הכף רגל, מזיז אותו קצת, שברתי את עצם המסרק, חצי טוסיק נשאר בעזה, זהו לגדול.
רגע, מה זה? אשכרה התגלח לך התחת שם?
כן, אני יושב, אני תורם, אני על הצד ימין.
יש פה תזה לתחת?
אנחנו מחפשים, מחפשים תורם.
תשמע, הצילו אותך, אבל אתה היית אמור למות.
כן.
רגע, עורק ראשי, אתה אומר שאני
מניח שזה בגלל עורק ראשי.
נכון, כן, קראתי את העורק הראשי,
איפה?
פה, רגל ימין. אז איבדתי המון המון דם, אבל באמת התושייה של, של רופאים, קודם כל, המדהים פה שבאמת היו לנו רופאים בשטח שטיפלו בנו, והגיעו רופאים מבלינסון, שערי צדק, שיבא וכו', והיו אותנו, נלחמו איתנו, ואחד הפעמים באמת שלא היה לי, לא היה לי דופק, והעבירו אותי באמת עם האמר לכיוון המסוק, היו שני רופאים, אחד מהם זה דוקטור איתי זמורה ודוקטור יוני, הם פשוט שמו לב שבאמת אין לי דופק, אז החליטו באמר קופץ, לעשות אליי פרוצדורה שנקראת ביג, הפרוצדורה שברגע שאין לך דם כדי להחדיר, כי כל הורידים שקו ואתה בלי ודופק.
איבוד דם, איבדת המון דם.
נכון. אז פשוט קותחים מתוך העצם, ונפלון, שזה מעין צינורית קטנה, ושם מזריקים את הדם, ואז ככה התחלתי להתעורר.
לעצם?
לעצם, כן.
כמה מנות דם קיבלת בסיכום?
מנה אחת קיבלתי על האמר בדרך למסוק, ועוד שתי מנות במסוק.
רגע, אתה, עכשיו, אתה, כמה זמן נשפריץ הדם?
אני לא יודע, אבל אני יודע שעפתי, בפיצוץ עפתי, הייתי בלי הכרה, בלי כלום, המפה שלי מספר שהוא הגיע אליי, מבדק דופק, ראה שאין דופק, המשיכה אליי, ואז התחלתי לצרוח מכאבים, ואז יש לי המון בלקאוטים של באמת כאילו איבוד הכרה, איבוד הכרה, שבשלב מסוים כבר לא זוכר כלום, ואז סיפרו לי את הסיפור של האיבוד דם.
לא עצרו לך את הדם?
עצרו לי את הדם, אבל זה היה ממש כאילו...
אחרי שהסוסים כבר לא היו בערובה.
כן, משהו כזה.
תגיד, אני קורא שאתה...
צריך להבין שנקרא עורק ראשי, זה פשוט משפריץ, מה שנקרא...
משפריץ, אם אתה לא שם חטא עין מיד...
לא, זה בעיה לשים שם חטא עין. נכון.
היו לי שם שלושה חטא עין, נקרא קטים. שלושה קטים, שיש לי אותם אפילו, ו...
חטא עינים.
כן.
כן, אגב, סלנג לחוסים עורקים זה קט. רגע, אתה שומר את החוסמים האלה?
בהתחלה, את האמת שהרופא, הפעם שהייתי במיון, שהתעוררתי, הייתי עם אדם שם שלושה ימים, הוא בא, הביא לי את זה, התעצבנתי עליו, זרקתי את זה, לא הייתי מוכן שזה יגיע, אבל חבר טוב שמר לי אותם, וזה נשמע, זה אצלי.
תגיד, אני קורא שאתה לומד הכל מההתחלה, ללכת לשירותים, להתקלח, מה זאת אומרת, למה? כי... ש... לא נקטעו לך רגליים, כאילו, תסביר לנו למה צריך ללמוד הכל מההתחלה.
כי ברגע שאתה גם מורדם שם, ברגע שאתה שוכב במיטה הרבה זמן, אתה מתחיל, הגוף שלך מתחיל לאט לאט מתנוון גם הרגליים, גם הכל, אז אתה לא מצליח ללכת, אתה צריך ללמוד.
גם שיש פגיעה עצבית.
וגם יש לי פגיעה עצבית שיש לי בעיה ברגל.
אני שואל.
וכל הדברים האלה, אתה לומד ממש. אני התחלתי, לא נעים, אבל התחלתי בחיתול, עברתי לסיר, אחרי זה לקחו אותי בכיסא יפה לשירותים.
תכין אותי לחיתול, כי אני גם, מתישהו גם אני אגיע לזה.
לא הגעת? הייתי בטוח שאתה כבר שם.
לא, אני עדיין בשליטה.
אתה צריך להתרגל לזה, זה עניין של הרגל. היה לי קשה מאוד.
בנות כמה הבנות?
הגדולה שלי בת 15, 12, 10 ו-6.
זאת אומרת, הן חתלות את אבא. קצת לפני הזמן.
זה, בוא נאמר את זה ככה, זה עצוב, כאילו, מה זה עצוב, כאילו? ברוך השם קודם כל שאני חי.
מה זה ברוך השם, אין לך מושג כמה ברוך השם?
אבל כן, הבת שלי הגדולה, בת 15, הייתה ישנה איתי הרבה פעמים בשיקום פה, והייתי, היה לי בקבוק לשירותים, אבל זה הייתה לוקחת מפנה לי.
שמע, אם כבר להיפצע כמו שנפצעת, אז שיש גם 5 בנות, 9 ו-4, מקיפות אותך ומטפלות בך כמו באתרוג.
נכון, אשתי היקרה הייתה איתי לאורך כל הדרך, את חושבים, אני אומרים מרחובות, היא הייתה איתי חודש שלם בסורוקה, ישנה לידי, ואז כל התקופה הזו הגיעה כל יום לשיקום, לא חזרה לעבודה לכלום. אין ספק שראיתי את הגדולה של הבנות פה, זכיתי לראות את הגדולה של הבנות, זה מדהים.
תגיד, מה עשית בחיים חוץ מלהיות מתנדב ובאירועי ובמילואים?
הייתי, היה לי עסק, היה לי עסק, לי עדיין אפליקציה שנקראת פיד.
איך?
אפליקציה שנקראת פיד.
F-I-D?
F-I-D.
FID,
כן, אוקיי. אפליקציה שמאחדת את כל כרטיסי האשראי והמודלים במקום אחד, וככה אפשר לראות איזה הנחות יש לך בכל כרטיס וכרטיס.
זה שלך?
אני אחד השותפים. התחלתי עם זה לפני זה. אני לא יודע אם אני אגיד את זה ככה, אבל אנחנו השאיפה. התחלתי את זה לפני המלחמה, וזה קצת קטע אותי, אז השותפים קצת עזרו לי להיכנס לעניינים. אנחנו עדיין מחפשים משקיע.
רגע, בוא, יאללה, אז בוא נרים את זה. היא עדיין קיימת האפליקציה?
היא עדיין קיימת.
אם עכשיו נניח 1,000 אנשים יורידו אותה, זה יעזור לכם?
זה יהיה מעולה.
כנסו לחנות בטלנים, ותורידו את האפליקציה שנקראת פיד, FID.
נכון.
ושם תוכלו לשים את כל, אגב, למתאים לי מאוד, האמת גם, כי אני ראה לי מושג איפה כל הקס.
ברור.
זה נועד בשביל האנשים כאלה. כמוני גם, גם אני לי מושג הרבה.
ולמה אתם צריכים משקיע?
זה מיועד למי?
זה מיועד לכלל האוכלוסייה שלכם.
לא, אבל שיש לה כל מיני כרטיסים.
זה לא משנה, גם אתה חושב שאין לך כרטיסים, יש לך כרטיסים, אתה לא מודע לזה.
בוא, תקשיב, אני אגיד לו את הדבר הזה. בישראל, מה האוכלוסייה?
10 מיליון.
9,999,999 יש להם יותר מכרטיס אשראי אחד, ורק לבן אדם אחד אין בכלל כרטיס אשראי. נחש למי?
ביבי.
מעניין על מי אתה חושב? על מי?
אז הצלחתי להגיע איכשהו לביבי. תורידו את האפליקציה, זה נשמע רעיון גאוני, שאתה יודע בדיוק מצבך העגום, לפי כל מה שהולך לרדת וירד וזה.
כן, כן, זה המטרה היא בסופו של דבר, באמת גם זה לחסוך כסף בסופו של דבר, כי לא לבזבז ולשלוף כל כרטיס שיוצא לך מהארנק, למצוא את הכרטיס האולטימטיבי. אתה מוריד...
עכשיו...
עזרת השם.
עכשיו, אם אתם מחפשים משקיע...
הנה, בוא נראה. חנות.
חנות. אינון הוא כבר טייקון. אני מציע שתנסו...
אין לי, בקושי יש לי כרטיס אשראי אחד, מה אתה רוצה מהחיים שלי?
נו, ברור, אתה מקבל הכל חינם, ובהנחות.
לא משנה, אני לא אצא מזה, עזוב, זה לא, זה חבל. הבן אדם נוסע על ג'יפ ששווה 2 מיליון שקל, עזוב אותך.
למה 2? 7. רגע, מה זה? מה? תספר לנו על זה.
אני רוצה לספר לכם באמת על הדבר הזה, גם היה חשוב באמת להעביר את זה. קודם כל, אבא שלי, זכרונו לברכה, נפטר לפני 3 שנים. ואחד הדברים שבאמת היה חשוב לי, באמת חשוב לנו כמשפחה להנציח אותו, כי הוא היה תמיד אומר לנו, הרבה פעמים הייתי מתעצבן על איזה מישהו, עקב אותי בכביש, ובאמת הוא אמר לי ככה וזה, אז הוא היה אומר לי, עזוב, עזוב, יאל, פחות מילה. ואז אחרי שהוא נפטר, הבנו את המשמעות ש...
פחות מילה זה צד קסם.
זה פחות מילה מונעת מריבה בסופו של דבר. והיום אנחנו נמצאים, אני הלכתי למלחמה אחרי מה שעשו לנו, והלכנו כי היינו ממש מפולגים לפני זה. ואנחנו עדיין במלחמה, עדיין יש חטופים שנמצאים בעזה, ועדיין אנחנו נלחמים על החיים שלנו מכל מיני גזרות. ולצערי הרב אנחנו שומעים המון, כאילו, גם בחוץ, תקשורת, אנשים מסוימים, לשעבר, אם הוא כל דבר אחר, מכל הצדדים, ימין, שמאל, הכל, מדברים, ואני אומר, כאילו, אנחנו צריכים לפעמים...
פחות מילה.
להפחית מילה.
אז יש לך פה מדבקות של פחות מילה.
כן, יש לי מדבקות וצמידים.
וצמידים.
בן, לדעתי אתה חייב לאמץ את זה, בן.
ברור, אנחנו...
כך תדביק לך את זה.
לא, גם לחיים.
כך תדביק לך את זה.
ופשוט... אינון הרי מגויס מלכתחילה לנושא הזה של פחות מילה. אז אתה לא צריך. תגיד, אתה נפצעת יחד עם אלון הינדי, נכון?
נכון, אלון הינדי שלא, לצערי הרב, לא הספיק להגיע. אלון הוא חבר טוב שהתפצעתי איתו שהייתי לאורך כל הדרך.
קצין.
הוא קצין, הוא חודש אחרי החתונה אמר לי אשתו, זהו, אני מגיע, אני חוזר למילואים. ומה שהיינו ביחד, נפצענו ביחד, התפצצנו קשה. היינו תקופה של כל הטיפול נמרץ, ואחרי זה שיקום והכל.
אתה יודע, המשפט הזה להגיד, חבר טוב שהתפוצצנו ביחד.
כן, גם אני שמתי לב.
זה נורא מצחיק באמת. שמע, ראות של לוחמים זה דבר שאתה לא יכול להבין, אלא אם כן היית. אז אני מנסה לתאר לעצמי מה זה לראות של לוחמים שהתפוצצו ביחד, זה כאילו אתם, זה דם ודם, זה כאילו, זה נפח לגוף אחד, נכון?
אין ספק. ואנחנו בשני קצוות הקשת שלה, גם ברמה פוליטית, גם ברמה, אני דתי, הוא חילוני, הוא ברמה שמאל מאוד, אני ימין, הכל. אבל היופי שאנחנו ביחד, זה היופי, וזה לא משנה.
גם אנחנו, נגיד, באמת כתבים שונים, ואנחנו מתפוצצים ביחד. תבין, כל בוקר מתפוצצים ביחד מחדש. שזה יפה, זה קונספט מאוד...
זה יפה, באמת, זה הופך את הראות למשהו...
כן.
אולי במקרה שלנו זה הראות.
הראים, כמו שזימרי אומר, הראים לתקשורת.
מי אומר את זה?
זימרי, יש הטובים לתקשורת שאמר אורי אורבך.
אה.
אז זימרי אומר, לא צריך הטובים לתקשורת, צריך הרעים לתקשורת.
מזלי שאתה מעדכן אותי מה זימרי אומר.
תגיד לו, פחות מילה, תגיד לו.
רגע, מה ניקח, שחור או לבן?
מה שאתה רוצה, קח גם שחור, גם לבן, עליי. שחור זה שפה יותר קטן, קח לבן.
טוב, אייל.
מה אתה רוצה להיות שלי הגדול?
וואו, שאלה טובה. שאלה טובה.
איזה מתוק אתה, אלוהים, אני מוכר עובדים האנשים האלה.
תודה.
הוא אמר תודה.
אייל כהן, לוחם מילואים בעורב.
תורידו את אפליקציית פיד.
תודה שבאת, אני הורדתי אותה אגב. תרגיש טוב, תהיה בריא, דש לאישה, לבנות, לכולם.
אמן, תודה רבה.
שר כוח על מה שאתה עושה למען עם ישראל.
תודה רבה לכם.
אמן.
בן, תוציא לפרסומות בבקשה.
צאו.
אוקיי, חבר'ה, תודה שאתם איתנו.
כן, תודה רבה.
אנחנו פה תכף מסיימים את השידור מהשיקום בתל השומר, מה שנקרא קצת פרופורציות. לפני שאתם מתחילים מלחמת אזרחים, קצת פרופורציות. על כל המובנים, מי האויב האמיתי, על מה אנחנו נלחמים, מה עלולה לגרום מלחמה, מה המשמעויות, מה הסיכונים, פרופורציות. להוריד אוקטבות. כל אחד שיוריד אוקטבה אחת. כולל אתה, מר בן כספית, תודה, בוקר טוב.
וכמה אתה תוריד?
אני מוריד 2.
אתה צריך להוריד 30. כן. כל פעם שאתה מגיע למקום הזה, אתה באמת מקבל סוג של בומבה כזאת לראש. פרופורציות, אני אפילו מסכים איתך. האנשים שנמצאים פה זה האנשים שבזכותם אנחנו פה. מה אתה מנסה לברר? מה השעה?
מתי השיר נכנס?
זה, יש לך פה עוד 6 דקות ו-20...
דקה וחצי.
אז יש לך דקה וחצי. קודם כל תן קרדיט.
אוקיי, בדיוק הכנתי דקה וחצי של נאום, אני מבקש לפתוח מחברות, ואנחנו נבחן אתכם.
אני רושם.
כן. עורכים ומפיקים שר פלסנר ויואב כהן. אחראים על השידור, שקד מורג, טל אשל, סתיו קורנס ואיציק אהרון.
נדמה לי או שגם זה כל הזמן מתנפח, מספר האחרים.
מתנפח. איזה שיר מפורסם יש על שם אהרון?
אהרון, נשא אהרון, משהו, אהרון שא, משהו כזה.
כן, זה אהרון, ההוא זה האהרון.
האהרון, כן.
ואי בנסוע אהרון. מי אמר לי שאתה חייב לבוא לבית כנסת? מי אמר? בסמץ. אמרו לי שאתה צריך לבוא, שאמרתי אבל הוא נוסע, אמרו שיבוא עם האוטו, שיבוא לבית כנסת.
מתי?
שתראה מה זה ערב שבת בבית כנסת.
מתי?
בשבת קודש.
בוא, הייתי בבתי כנסת, זה אחד, שתיים, שיר מפורסם אהרון, אנשי אהרון של כוורת.
טוב. אחראים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, האורחים בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון, אחיית לוק וגיא רביב.
טוב, איזה שיר בחרת?
אבל יש לך חסות קודם, לא? בחרתי שיר חדש של אופר לוי וחנן בן ארי. חסות בבקשה.
הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
אופר לוי זה לא שזה שחטף מכות מאיזה מישהו שהזמין אותו להופיע?
קיבל על זה הרבה כסף.
וואלה? אתה היית הבורר? לקחת אחוזים?